אוקיי, אז הנושא זה קונפליקטים בין קיום מצוות, מעבר על איסורים לבין ערך החיים, ובעניין הזה יש שתי סוגיות מרכזיות בפרק שלנו, אחת זה פי בית, סוגיה שאליה הפניתי, שזה סוגיה שעוסקת בעצם במקורות שנדרשים כדי להוכיח שבשלוש עבירות החמורות יארג ולא יעבור. בדף פי היי, יש סוגיה שמדברת על פיקוח נפש בשבת, או פיקוח נפש ואיסורים, יום כיפור, ושם מובאים כל מיני מקורות לכאורה בכיוון ההפוך. רגע. כן, נכון, אצלי מושתק. כן, עכשיו לכאורה.
אוקיי. לא, רק רציתי להגיד שקיבלנו הודעות סותרות לגבי הלימודים היום, ויכול להיות שהבינו כמה שאין היום שיעור. זה
כן,
הסיבה ש... אני קיבלתי היום מייל שמתקן טעות כביכול...
בשתיים.
מה?
הייתה איזושהי טעות שאנחנו חשב שגומרים בשתיים, והוא תיקן, הוא אמר שגומרים בארבע, אבל לא, לא חושב שמעבר לזה.
הבנתי, אוקיי, אז כנראה שהחברה עדיין בסליחות. אבל...
כן, יכול להיות. טוב, בכל אופן, אז הסוגיה בדף פי היי מדברת על פיקוח נפש במקום של מצוות רגילות, לא שלוש החמורות. היחס בין שתי הסוגיות האלה זה בעצם מה שאני קצת רוצה לגעת בו היום, כי זה מאיר באיזשהו אור, שני אורות אפשריים את הסוגיה של פיקוח נפש בכלל, של איזה סוגיה היא עיקרית ואיזה סוגיה היא משנית. מבין השתיים. אבל לפני כן, רציתי טיפה לדבר על, על קונפליקטים ערכיים בכלל. זאת אומרת שכבר יצא לך לשמוע, אני כבר לא זוכר מה, מה אמרתי מתי. אולי הנקודה הראשונה שצריך לבדוק פה, זה בעצם, אולי משפט קודם, למה צריך את זה, הקונפליקט הזה הוא לכאורה קונפליקט בין מצוות. זה, לא תעשה, לא יודע בדיוק מה. אבל זה לא כל כך פשוט. הגמרא מביאה את וחי בהם, ואז אפשר אולי להבין באמת שערך החיים הוא ערך, בעצמו ערך הלכתי, וזה הופך את הקונפליקט לקונפליקט תוך הלכתי. אבל על פניו כשזה מוצג, זה לא מוצג כך. זה מוצג כערך החיים מול איסורים, מצוות וכדומה, כשלא תורכים להגיד מה, מה בעצם המקור לערך החיים. זאת אומרת, מי אמר שיש בכלל ערך לדברים האלה? זה איכשהו דבר מובן מאליו. ולא, זה לא, לא נראה או לא מריח כמו איזשהו קונפליקט תוך הלכתי, כמו עשה דוחה לא תעשה, או כל מיני קונפליקטים פנים הלכתיים. קצת אולי דומה לכבוד הבריאות. גם שם יש את כבוד הבריאות בלי שמביאים לזה איזשהו מקור ברור, ומצד שני יש את האיסורים, השאלה היא מה אנחנו עושים כשיש התנגשות. גם שם זה נראה קצת כמו קונפליקט בין ערך לבין מצווה או איסור. אז לכן, אני חושב שצריך איזושהי הקדמה קטנה על קונפליקטים ערכיים ועל ערכים בכלל, ואז להיכנס לתוך הסוגיה, ובין היתר גם לראות האם זה קונפליקט ערכי או קונפליקט הלכתי, ואם בכלל יש הבדל.
את זה אני מכיר.
כן, אוקיי.
אפשר להתחיל משם.
כן, אז אני אעשה את זה בקצרה, כי בכל זאת אני אנשים שישלימו, אז אני אעשה את זה בקצרה. קודם כל לגבי ההגדרה של מה זה ערך. זה כן, ישעיהו ליבוביץ' במאמר שלו, כותב את זה בכמה מקומות, יש לו מאמר בסוף הספר על אמונה, היסטוריה וערכים, הוא מדבר שם על ניתוק איזה בחורה אמריקאית ממכשירים, איזה מחלה סופנית, אין סיכוי שהיא תתרפא, ללא הכרה, היא כבר לא איתנו, השאלה אם אפשר לנתק אותה ממכשירים, היה איזה ויכוח ציבורי סוער שם, וליבוביץ' טוען שאי אפשר לסייג את ערך החיים, זאת אומרת, הוא מתנגד לניתוק של הממכשירים, כי הוא אומר שבעצם טיעון שמצדד בניתוק ממכשירים, בנוי באופן כזה שהוא עושה רציונליזציה לערך החיים. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, החיים שווים כי הם נותנים לי X, Y, Z, במקום שהם לא נותנים לי את X, Y ו-Z, הם לא שווים, ולכן אפשר לפגוע בהם, ולכן אפשר להרוג. ברגע שאתה מסייג ערך כלשהו, בעצם עשית לו רציונליזציה. אמרת שהוא משרת איזה שהם דברים אחרים, ואם הוא לא משרת אותם, אז הוא לא תקף יותר, אז אפשר לפגוע בו. ולכן הוא אומר שמבחינתו ערך זה טעות בהגדרה, בהבנת המושג ערך. המושג ערך בעצם עניינו, זה משהו שאי אפשר לעשות לו רציונליזציה. אתה מסביר הכרעה ערכית, אתית, כזו או אחרת שלך, אתה מסביר את זה במונחי ערכים. אתה אומר, למה אסור לרצוח? כי יש ערך לחיים. אני שואל אותך, ולמה יש ערך לחיים? התשובה היא ככה. אתה לא יכול להיות עיקרון שיהיה יותר יסודי ויותר מובן מאליו מאשר המחויבות לערך. ולכן לא ייתכן אף פעם הסבר לערך, ולכן גם לא תיתכן רציונליזציה לערך. כי רציונליזציה תמיד נובעת מהסבר. את הערך בא להשיג את X, Y ו-Z, במקום שהוא לא משיג את X, Y ו-Z, אז לא, הוא לא מחייב. וברגע שאין רציונליזציות, אין הסברים מה הערך בא להשיג, או מה הבסיס לערך הזה, מה מסביר את הערך הזה, אז ממילא גם אי אפשר לסייג אותו. אז זאת הטענה של, של ליבוביץ', ואני אגיד רק בקצרה כמובן שהשרירותיות של הערכים, שאצל ליבוביץ' אפשר היה להתרשם כאילו שמדובר במשהו שהוא שרירותי, הכוונה חסר טעם, זאת אומרת משהו שאפשר לעשות אותו על ידי הגרלה, טעם קיבלי, לא באמת משהו שהוא נכון בעיניי, אלא משהו שאני החלטתי עליו באופן שרירותי. אני לא חושב שזאת הכוונה, אני חושב שגם לא לזה הוא עצמו התכוון, למרות שהוא עם מוגבלויותיו הפוזיטיביסטיות, הרבה פעמים לא מודע למה שהוא עצמו מתכוון, ככה לפחות לדעתי. הטענה היא שהערך הוא כל כך מובן מאליו, שהוא לא דורש איזושהי הצדקה באמצעות עקרונות שמחוצה לו. לא שהוא שרירותי, כמו שבסך הכל כל שרשרת של הצדקה, זאת אומרת, אתה מצדיק את עיקרון A באמצעות עיקרון B, את עיקרון B באמצעות עיקרון C, מתישהו השרשרת ההצדקות האלה תצטרך לייצר, היא תייצר באותו מקום שאתה נתקע בעיקרון שלגביו אין צורך בהצדקה, כי אם זה נעצר במקום שבו אין לי הצדקה, זאת אומרת זה שרירותי, אז כל שרשרת ההצדקות לא שווה כלום, זאת אומרת אם העיקרון Z הוא שרירותי, אז מה אכפת לי שאת העיקרון W הצדקת, או העיקרון Y הצדקת על בסיס העיקרון Z? אם Z הוא שרירותי, אז Y שבנוי על גביו גם הוא שרירותי, וכן הלאה. מי שמניח שהערכים הם לא שרירותיים, חייב בעצם להניח שיש בבסיס של ההנמקה המוסרית, ההנמקה האתית, איזשהו סט של עקרונות, עקרון אחד או כמה, לא משנה, איזשהו סט מסוים של עקרונות, שהוא לא טעון הצדקה. זאת אומרת שהוא מובן מאליו מתוך עצמו, הסט הזה זה מה שנקרא ערכים. ואת הערכים זה בעצם אותם דברים שלא טעונים הצדקה, הם מובנים מאליהם. אז כששואלים אותי למה יש ערך לחיי אדם, התשובה היא ככה, אבל ככה לא במובן של ככה שרירותי, אלא ככה במובן של זה מובן מאליו. זאת אומרת, זה לא דורש הצדקה שמעבר לזה. זה פעם בישיבה בירוחם, פעם היה דיון על למה ללמוד תורה. אז ככה, עלו כל מיני הצדקות, זה משפר אותנו, זה משפר את העולם, זה מאפשר לנו לדעת מה לעשות, כן, איך לנהוג למעשה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אמרתי שאני לא בטוח שאני מסכים לדפוס הזה של הדיון בכלל, מעבר לתשובות המסוימות שניתנו שם, בגלל שכאשר אתה שואל למה צריך לעשות את X, אתה מניח ש-X הוא לא ערך. אתה בעצם מניח שיש איזשהו Y שהוא יותר מובן, שבאמצעותו תוכל להסביר למה לעשות את X. אבל כשאתה נמצא ב-X הכי יסודי, זאת אומרת בערך, אז כשאתה שואל למה צריך לעשות אותו, בהגדרה לא תהיה לך תשובה. ויכול להיות שהערך של לימוד תורה, הוא משהו שאמור להיות מובן מתוך עצמו, ולא מוסבר על ידי דברים אחרים. כשאתה שואל אומר, למה ללמוד תורה? כי זה מקרב אותי לקדוש ברוך הוא. ואז אני אשאל, אוקיי, ולמה להתקרב לקדוש ברוך הוא? אשם תגיד לי את הככה, או שתיתן לי עוד הסבר, וכשאני אשאל עליו, אשם תגיד לי את הככה. אז יכול להיות שבערך של הלימוד תורה, כבר שם אני יכול להגיד לך ככה, וזהו. זאת אומרת, זה מובן מאליו, כאילו זה לא, זה אופציה, זה לא חייב שזה נכון שם, אני רק אומר, שצריך להעמיד בסימן שאלה דיונים כאלה, כי בהגדרה תמיד דיונים כאלה מניחים, שהעיקרון שעליו דנים הוא לא ערך. אם הוא היה ערך, אז אי אפשר היה לבסס אותו באמצעות דברים יותר יסודיים. אז אם אני מסכם את הנקודה הזאת, אז ערך הוא בעצם משהו שאי אפשר לעשות לו רציונליזציה, לכן גם אי אפשר לנמק אותו, או אי אפשר לבסס אותו על עקרונות יותר יסודיים, זה סט העקרונות הכי יסודיים, זה מה שנקרא ערך. עכשיו, אבל הבעיה עם הטענה של ליבוביץ' זה שלשיטתו בעצם גם אי אפשר להכריע בקונפליקט בין ערכים. כאשר יש התנגשות בין שני ערכים, ערך A וערך B, אין דרך להכריע, כי דרך ההכרעה היא תמיד, אני צריך למדוד את ערך A וערך B, ולהחליט מי מהם חזק יותר, מי מהם דוחה את השני. אבל אם אני לא יכול למדוד את הערכים השונים, אז אין לי דרך למשקל אותם, ואין לי דרך להכריע ביניהם, או אין לי דרך לקבוע סולם של ערכים. ומילא, אני גם לא יכול להכריע קונפליקטים שבהם אני נמצא, אם יש התנגשות בין שני ערכים, אין לי דרך לקבוע מה אני צריך לעשות. כן, הדוגמה החביבה עליי בעניין הזה, יש דוגמה שסרטר, הפילוסוף הצרפתי, מביא, שסטודנט שלו בפריז הכבושה במלחמת העולם השנייה, התלבט בין שתי אפשרויות, התלבטות מוסרית, והוא שיתף את הרבה שלו, כן, את סרטר. הוא בעצם היה שם עם אמא שלו המבוגרת לבד בפריז הכבושה, היא לא הרגישה טוב, הייתה צריכה עזרה, הבן משתף פעולה עם הנאצים, הבעל נרצח על ידי הנאצים, היא נשארה לבד איתו בקיצור, רק הוא יכול היה לעזור לה, מצד אחד. מצד שני, הוא רצה לברוח ולהצטרף לצבא צרפת החופשית עם דגול, ולהילחם נגד הנאצים. אז עכשיו הוא שואל את סרטר, מה לעשות? מה גובר? עכשיו ברור שיש פה קונפליקט בין שני ערכים, שהוא מחויב לשניהם. הוא גם מחויב למלחמה ברוע, והוא גם מחויב לעזור לאמו המבוגרת. השאלה שלו זה לא לאיזה מהערכים אני מחויב, אני ברור לי שאני מחויב לשניהם. השאלה שלי זה מי מהם נמצא גבוה יותר בסולם. מי דוחה את השני? כמובן שגם זה תיאור מאוד מאוד פשטני, כי זה לא סתם איזה סולם מופשט של הלחימה ברוע מול העזרה לאמא. אפשר להכניס פה שיקולים כמותיים, כמו כמה תהיה התרומה שלי למלחמה ברוע, אני חייל אחד מתוך מיליונים שנלחמים שם במלחמה הזאת, לעומת זאת לאמא שלי אני היחיד שיכול לעזור. מצד שלישי, הלחימה ברוע זה להציל את העולם, לא רק את אמא שלי. ולהציל את אמא שלי זה להציל בן אדם אחד, שאומן קרוב אליי, אבל זה עדיין בן אדם אחד, גם בטוח זה ממש מציל אותה, זה עוזר לה, לא יודע, בקיצור, כמובן אפשר להכניס פה עוד המון 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 שיקולים, להציג את זה כערך הלחימה ברוע מול הערך של העזרה לאמא, זה מאוד מאוד פשטני, אבל אני כרגע רק בא להדגים את העיקרון. אז מכאן אנחנו לומדים כמה דברים. א', שעקרונית קונפליקט ערכי הוא מצב אפשרי. כי המקום להגיד איך יכול להיות קונפליקט ערכי, אם יש התנגשות בין ערך X לערך Y, אז אם אני מחויב לערך X, ברור שאני לא יכול להיות מחויב לערך Y, כלומר סותרים אחד את השני. אז לא ייתכנו מצבים של קונפליקט ערכי. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי ערך X לא סותר את ערך Y, הוא מתנגש בערך Y, זה לא אותו דבר. אי אפשר להחזיק במערכת ערכית שאומרת, יש ערך לחיי אדם ואין ערך לחיי אדם. זאת סתירה, זה ברור. אבל כן אפשר להחזיק במערכת ערכית, יש ערך ללחימה ברוע, ויש ערך לעזרה לאמא. אין שום סתירה בין שני הדברים האלה. המציאות זימנה אותי למצב שבו אני לא יכול לקיים את שניהם. אין סתירה מבחינת התוכן של שני הערכים, אין סתירה בין שניהם. אין שום מניעה להיות מחויב לשניהם. אלא מה? שהנסיבות יצרו מצב שבו אני לא יכול לקיים את שניהם, ואז אני מתלבט מי מהם יותר חשוב, מי מהם דוחה את השני. בעצם ההבדל, זה הבדל חשוב בין סתירה לבין קונפליקט. כי אם כל קונפליקט ערכי היה סתירה, אז לא היו קונפליקטים, היו רק טעויות שלי, זאת אומרת, אם אני נמצא בקונפליקט, אני רק מבולבל. זאת אני לא יודע אם אני מחויב לערך X או לערך Y, אבל בעצם אני מחויב רק לאחד מהם. אבל קונפליקטים אמיתיים תמיד נוצרים כשאני מחויב גם ל-X וגם ל-Y. ואין מניעה עקרונית שאני אהיה מחויב לשניהם, כל עוד אין סתירה ישירה, תוכנית, ביניהם, אם נדבר על פיקוח נפש בשבת, כמו אחת הסוגיות שלנו, אז אין סתירה עקרונית בין מחויבות לשמירת שבת לבין ערך החיים. זה ששני הערכים האלה נמצאים אצלי בסולם הערכים, זה לא, אין שום דבר בעייתי בזה, זה בהחלט מצב אפשרי. זה אפשרי וגם קיים בהלכה. אלא מה? שלפעמים נוצרת סיטואציה שבה אני לא יכול לקיים את שניהם. ולכן, זה אני קורא קונפליקט, להבדיל מסתירה. עכשיו, קונפליקט, אין בעיה עקרונית שהוא קיים, אבל כמובן, יש בעיה מעשית, אני צריך להחליט מה לעשות. אז לכן, אין פה שאלה עקרונית, אבל יש פה שאלה שאלה מעשית, מה צריך לעשות. אגב, עוד הערה שהעירו לי לא מזמן באתר שלי, כן, השאלה אם אני מניח שבאמת יש פתרון הלכתי או אתי לכל קונפליקט כזה, מה שנקרא השלמות של ההלכה, כן, בשפה הלוגית, מתמטית, האם ההלכה היא שלמה? זאת אומרת, האם יש תשובה הלכתית לכל שאלה כזאת או לכל קונפליקט? אני לא בטוח, אבל בהחלט ייתכן, אני אפילו אמרתי שמה שאני נוטה לחשוב שלא, יש מצבים שבהם אני לא רואה פתרון הלכתי, יש לפעמים את הפתרונות של השבע אל תעשה עדיף, כי אין לך פתרון, אז תמיד יש איזשהו מוצא, ויש מצבים שבהם גם זה לא פתרון. ולכן אני לא בטוח שלכל דבר כזה צריכה להיות תשובה, אבל כמובן, אם אני נמצא בקונפליקט, אני צריך לחפש תשובה כדי לדעת מה לעשות, לכל היותר, אני לא אמצא אותה, טוב, לא יודע מה לעשות, אני אטיל מטבע. אבל עקרונית, אני מחפש תשובה. אני מחפש תשובה לא כי צריך לפתור בעיה. זה לא סתירה, שאני צריך להחליט איזה משני צידי הסתירה לא מקובל עליי, זה קונפליקט. לכן זה בעיה במובן המעשי של מה לעשות, אבל אין פה שאלה הכרעה עקרונית, תיאורטית, של איזה משני הערכים קיים ואיזה לא קיים. יש פה מימד תיאורטי מסוים, במובן הזה שאני צריך להחליט איזה משני הערכים נמצא יותר גבוה בסולם. זאת כן הכרעה ערכית, זה כבר לא רק שאלה מעשית נטו, זה מקרין על השאלה המעשית, אבל זה כן נוגע גם לעניין התיאורטי המופשט הכללי, כי אני בעצם רוצה לשאול לא איזה ערך קיים ואיזה ערך לא קיים, שניהם קיימים, אבל אני רוצה לשאול מי מהם נמצא יותר גבוה בסולם. במובן הזה זה כן איזושהי שאלה או בירור תיאורטי, אני צריך לעשות אותו.
מה שאתה מניח פה זה שיש באמת יותר מערך אחד, יש אנשים שיציעו תפיסת עולם שלפי הכל נגזר בסוף מערך אחד בסיסי שעומד בבסיס, ואז גם אין קונפליקטים.
לא, אני לא לגמרי בטוח.
מה, שאין קונפליקטים?
כן, בוא נגיד למשל...
נגיד לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא.
בדיוק, זה בדיוק הדוגמה שרציתי להביא.
כן, הבנתי.
לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי פיקוח נפש בשבת, מה אני עושה?
כן, לא, אז עכשיו זה נהיה שאלה של מה הוא, של מה הוא התכוון שאני אעשה במקרה הזה. בסדר, אבל זה כבר שאלה מסוג אחר, זאת לא שאלה, זה שאלה ששייכת לבירור עובדתי, הלכתי, אם תרצה.
מה זה בירור עובדתי? אתה יכול לקרוא גם לבירור מוסרי, בירור עובדתי. השאלה מה המוסר עובדתי?
כן, אבל זה לא עובדות, לא, אבל זה לא עובדות לגבי המשקל של ערכים. מבחינתי זה פשוט לדעת, זה פרשנות של פסוקים, או איזשהו דרך לדעת את הכוונה שלו.
אין לי פסוקים, אז אני יודע מה הוא רוצה. אין לי פסוקים, אני בדילמה.
אתה מניח, שחקירה מוסרית תברר לי את הכוונה שלו, אני לא יודע.
לא, או חקירה מוסרית, או סברתית, לאו דווקא מוסרית, לא יודע. אבל אני צריך לברר את הכוונה שלו.
אבל איזה סוג של סברות אני צריך לגייס, אם זה לא סברות מעולם המוסר, אז זה לא קונפליקט מוסרי מבחינתי.
לא, למה? לא, עוד פעם, זה לא חייב להיות קונפליקט מוסרי. במקרה של רצון השם, יכול להיות שקונפליקט הלכתי.
יש התלבטות מה לעשות, בזה אני מסכים, אי אפשר לבטל את זה.
זה מה שאני
קורא. כן, אבל זה לא קונפליקט מוסרי, כי קונפליקט מוסרי זה שאני נדרש להחליט מה יותר ערכי בעיניי.
לא.
אבל פה זה לא קורה, אני כבר יודע מה יותר ערכי בעיניי, אני פשוט לא יודע מה המעשה הנכון.
אתה לא יודע מה יותר ערכי. מה יותר ערכי, שמירת שבת או ערך החיים, בעיני הקדוש ברוך הוא.
אז יש לי פה בעיה שאני לא יודע מה משניהם הוא המעשה שהוא...
דפקטו זה אותו דבר. אתה בשניהם אתה אומר, מה יותר חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא?
לא, תאר לעצמך שאם ההוא שהתלבט ושאל את סרטר, היה לו התלבטות פשוט איך לעזור לאמא שלו, אם לקחת רופא מווינה או רופא מוונציה.
אותו דבר.
זאת התלבטות מוסרית? זה התלבטות רפואית.
לא, התלבטות מוסרית, בגלל שהצעד הרפואי יש לו משמעות מוסרית, כן, בהחלט.
ברור, אבל הספקות שלו זה מי רופא יותר טוב, הוא לא חושב, שום בדל מחשבה מוסרית לא עובר לו בראש כשהוא שוקר.
אתה יכול להגיד, גם בהקשר הזה, אתה יכול להגיד, השאלה היא מה תורם יותר לריבוי הטוב בעולם. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נסתכל על אידיית הטוב, וזאת רק שאלה עובדתית.
לא, אז אנשים שיש להם תפיסת עולם עם הרבה ערכים, כמו שאתה אומר, אז הם יגידו, טוב זה סתם מילת סל שכוללת הרבה דברים. לא, אתה לא יכול להגיד מה כולל...
אני חושב שזאת לא מילת סל, אבל זה מילה יסודית שעומדת בבסיס כל הערכים. היא לא ערך.
ככה, אז באמת אני חושב שהדיון קורס מדיון מוסרי לדיון רפואי.
ריאליזם מוסרי, זה בעצם, זה מה שהוא יעשה לכל שאלה מוסרית. הנקודה היא ש... אבל יש פה נקודה חשובה, שהמושג טוב, גם אם אני מקבל אותו כאיזשהו מושג יסודי שעומד בבסיס כל הערכים, זה לא הכוונה שהוא הערך היסודי. אין ערך לעשות טוב. הטוב זה היחידת מדידה שמודדת עד כמה חשוב לעשות את הערכים השונים. זה לא עוד ערך. זה לא שהערכים באים לשרת ערך אחר שקוראים לו עשייה טוב. הערכים הם המימוש, זה מה שנקרא לעשות טוב, זה לא משרת את עשיית הטוב, זה תרגום של מה זה נקרא בכלל עשיית טוב. כן? במובן הזה, התרגום של הטוב, זה לא אותו דבר כמו לתלות מעשה נגזר בערך. יש איזה יחס אחר בין הערך לבין הטוב, לבין המעשה, לעומת המעשה מול הערך. טוב, אז זה באמת, זה דיונים פילוסופיים שלא כאן מקומם, אז אני רק רוצה לסכם, שכשאנחנו מדברים פה על קונפליקטים ערכיים, אני בעצם מדבר על שאלה שיש לה שני היבטים. היבט אחד זה ההיבט המעשי, מה לעשות? אפילו אם אני לא מכריע ברמה התיאורטית, אבל כמובן, בשביל להכריע מה לעשות, אני כן צריך להיזקק לאיזשהו דיון שיש לו היבט תיאורטי. יש לו היבט תיאורטי במובן הזה, שאני רוצה לדעת מה סולם הערכים, זאת אומרת, האם ערך A גבוה מסולם, מערך B בסולם, או נמוך יותר, וזאת כבר שאלה תיאורטית. היא לא שונה במהותה מהשאלה, האם ערך A נמצא אצלי בסל הערכים או לא. באופן עקרוני זאת שאלה תיאורטית, וגם היא שאלה תיאורטית, זאת לא שאלה שנוגעת לסיטואציה כאן, זה מה שאני קורא שאלה תיאורטית. שאלה תיאורטית במובן, היא לא נוגעת לסיטואציה שאני מדבר עליה כאן, יש לה השלכות, אבל היא לא נגזרת מתוך הסיטואציה, היא משהו שאני צריך להחליט עליו לפני שאני ניגש אל הסיטואציה. במובן הזה זאת שאלה תיאורטית כללית, שאלה אתית כללית או הלכתית כללית, כל זה, באיזה הקשר אנחנו מדברים. הבעיה היא שכאשר אנחנו מבינים שערך זה בעצם משהו שאי אפשר לעשות לו רציונליזציה, ולא ניתן להסביר אותו, אז בעצם גם אין, לכאורה גם אין דרך לדרג את הערכים זה מול זה. לכן הבעיה שבניית סולם הערכים הופכת להיות בעצם איזושהי בעיה בלתי אפשרית. למה? כי כדי לדרג את הערכים באיזושהי היררכיה מסוימת, זה מעל זה, אני בעצם צריך למדוד אותם באיזשהו סולם, שהוא מצד אחד נמצא מחוץ עליהם, מה שלא קיים לפי ההגדרה שאמרנו קודם על הערך, ומצד שני הוא גם צריך להיות משותף להם, כי אחרת אני לא יכול להשוות. כן, כשאני שואל את עצמי, מה יש יותר טוב לב אצל בני אדם או מים באוקיינוס? כן, הדוגמה שחביבה עליי. אז זה לא שאני לא יודע את התשובה, אין תשובה. כי, למה אין תשובה? כי זה נמדד ביחידות שלא מדברות אחת עם השנייה. זה סוג גודל אחר לחלוטין. לכן אין שום דרך לקבוע, לתת תשובה לשאלה הזאת. עכשיו, אם הערכים בעצם הם לא יכולים להימדד בקנה מידה שמחוץ עליהם, למשל ערך החיים, דיברנו קודם, לא יכול להימדד בשאלה כמה טוב אני יכול לעשות בעולם, או כמה ליהנות, או לא משנה כל מיני דברים מהסוג הזה, כי אין סולם שנמצא מחוץ לערך הזה, שיכול למדוד כמה שווה הערך הזה, אז אין לי דרך בעצם לקבוע כמה שווה הערך הזה. ובוודאי ובוודאי שאני לא יכול לקבוע אותו באיזשהו סולם אובייקטיבי שיהיה משותף לו עם עוד ערך אחר. כשאני רוצה לדעת פיקוח נפש בשבת, איך להעמיד אותם על סולם הערכים ההלכתי במקרה הזה, לאו דווקא המוסרי, אז אני צריך למדוד אותם במטבע הלכתית משותפת. ואז אני אומר, פיקוח נפש שווה 10 ושבת שווה 7. אז לכן פיקוח נפש נמצא יותר גבוה בסולם ההלכתי מאשר שמירת שבת. אבל בשביל זה אני צריך א' למדוד את שני הערכים, וב' למדוד אותם בסולם משותף. וזה משהו שבעצם לא ניתן לעשות לפי הגדרת הערכים, ולכן הבעיה של בניית סולם ערכים נראית על פניה ללא פתרון. באמת פוזיטיביסטים טוענים של דיבורים חסרי פשר.
כל הטענה הזאת מבוססת, אם אני מבין נכון, על זה שערך אי אפשר להגביל אותו בשום דרך שהיא. כי אם כן אפשר, אז אני לא כל כך מבין.
אז תקרא להגביל, לסייג מה שדיברתי קודם, לעשות ברציונליזציה, נכון?
לא, אבל אני, בעיניי לא צריך את התוספת הזאת. כל אחד מבין שאנחנו מסייגים ערכים כל הזמן, אפילו אם יש ערך אחד.
זה הפרדוקס.
לא, אבל לא רק באמצעות ערך אחר, סתם, האדם לא מוכן להקריב את כל כולו בשביל ערך.
גם אינטרס מסייג ערכים, נכון?
זהו, אבל ברגע שיש לי את האפשרות לסייג ערכים עם אינטרס, אז גמרנו, יש לי מטבע ואני יכול למדוד את כולם.
לכן אמרתי.
כמה הערך הזה דורש ממני מטבעות של אינטרס וכמה זה, ואז אני יודע מי יותר ממי.
זה בדיוק הבעיה, לכן אמרתי זה פרדוקס. אתה אומר, הרי ברור שאנחנו עושים את זה, זה גוף הפרדוקס.
לא, לא.
מצד אחד ברור שאנחנו עושים את זה, מצד שני, אבל החשבון התיאורטי אומר שזה לא אפשרי.
אני אומר שאני לא צריך להגיע לקונפליקט בין ערכים בשביל להראות
את הפתרון. גם אינטרס זה יש קונפליקט בין ערכים.
כן, בסדר, אוקיי. מספיק לי שאני יודע שאנחנו מגבילים בפועל את הערכים.
אז אתה יודע, אני שואל איך זה יכול להיות. אני לא שואל מה אנחנו עושים בפועל, אני יודע שאנחנו עושים את זה בפועל.
זאת הייתה הנחת בסיס של הדיון שהבאת מלייבוביץ' שאסור להגביל ערך. אני לא מבין למה זה.
לא, אם ההגדרה של ערך פירושו, משהו שלא ניתן לעשות לו רציונליזציה.
בסדר, אבל איך זה נוגע?
אתה לא יכול, אם זאת ההגדרה של הערכים, שאתה לא יכול לבסס אותם על איזשהו עיקרון שמחוץ עליהם, אתה לא יכול למדוד אותם, אז זה פועל יוצא. עכשיו, זה שאנחנו עושים את זה נכון, זה הפרדוקס.
לא, אבל למה זה פועל יוצא? את השלב הזה לא הבנתי.
איך תמדוד את הערך ותקבע כמה הוא שווה במונחי אינטרס? הוא לא בא לשנות אינטרסים.
הערך לא בא לשרת שום דבר, נכון?
בדיוק.
אני לא יודע מאיפה הוא צץ, אז הוא צץ עם עוצמה מסוימת, שמחייבת אותי עד גבול מסוים.
לא, זה עוד פעם, אז זה אותו דבר. אז מאיפה, אז אתה אומר, גם הסולם צץ. כמו שהערך צץ, גם הסולם צץ.
בהחלט.
בסדר, מה שזה בעצם אומר, אתה בעצם אומר, שחייב להיות איזשהו פתרון לפרדוקס הזה, אבל אתה לא מצביע מה הפתרון. הטענה, אני חושב, בסופו של דבר, הבעיה, לדעתי לגמרי ברורה. זה שאנחנו עושים את זה עוד פעם, זה כמו הפרדוקס של אכילס והצב. זאת אומרת, אכילס לא משיג אף פעם את הצב. מה זאת אומרת? הרי תעשה מרוץ, תראה שאכילס
לא,
ישיג
לא,
את
לא,
הצב.
לא, 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 זה לא מהסוג הזה. זה לא מהסוג הזה, זה עוד יותר מזה. הוא לא מתפלא שהערכים צצים לו פתאום, והוא לא יכול... זה רק מה הוא מתפלא שהקנה מידה שהוא מצמיד להם, זה כבר נראה לו שטויות, אני לא מצליח להבין את זה. היא כאילו נעצר באמצע הדרך.
לא, אתה אומר, אם אתה מקבל את זה שהערכים מומצאים יש מים, לא מומצאים, אלא אנחנו מבינים שהם קיימים יש מים,
הם מצדיקים את עצמם, נקרא לזה ככה, אז הם גם מצדיקים את הרמה שבה הם מחייבים אותנו, זה חלק מהעניין.
אבל זה אומר עדיין שישנו סולם. ומה שזה אומר זה שההגדרה של הערך שהוא הציע כנראה לא מדויקת. ערך כן נמדד באיזשהו קנה מידה מסוים, גם אם אני לא יודע לשים אותו בדיוק על השולחן. זה בעצם מה שאתה אומר. הנה חינם, זאת תשובה לשאלה, זה לא משהו שאלה מעיקר עליתה. זאת תשובה לשאלה. זה בעצם אומר שברגע שאנחנו מדרגים ערכים, אנחנו בעצם כן מצמידים לערכים איזשהם משקלות, ולכן אנחנו יכולים לעשות היררכיה ביניהם. עכשיו, זה בעצם תואם, מה שאתה אמרת קודם, זה בעצם אומר שהערכים כן יכולים להימדד באופן כלשהו, ולא צודק לייבוביץ' זה שהוא אומר שהערכים זה out of the blue, זה מין משהו כזה שאי אפשר להעמיד אותו על שום דבר, אי אפשר לעשות לו רציונליזציה.
לא, זה בהחלט נכון, החלק הזה, שאי אפשר להעמיד אותו על דברים אחרים ולעשות לו רציונליזציה, כל זה בסדר. רק החלק שזה מחייב אותנו בלי גבול, זה נראה על פניו משהו קפיצה לוגית, זה לא נובע מהעמדה הזאת.
אני לא יודע אם זה לא אותו דבר. אני צריך לחשוב על זה. לא, יכול להיות, אני צריך לחשוב על זה עוד. אבל בכל מקרה, אני מסכים, בשורה התחתונה אני מסכים לגמרי. בסופו של דבר אנחנו עושים היררכיות. למשל, כן, הדוגמה שראיתי פעם במאמר של שי ווזנר, מאוניברסיטת תל אביב. הוא מדבר על שחקן שמתלבט האם לשחק בסרט פרסומת לסיגריות. הוא בא להתייעץ, מציעים לו $1,000,000, והוא יצטרך לעשן כמה סיגריות בשביל זה. הוא הולך אל החבר שלו שהוא רופא, להתייעץ איתו אם כדאי לו לקבל את ההצעה או לא. אז החבר שלו אומר לו, תראה, כרופא אני אומר לך, אסור, סיגריות זה לא בריא. כחבר אני אומר לך, לך על זה מהר. כי $1,000,000 זה $1,000,000, עם כל הכבוד לכמה סיגריות. עכשיו, מה זאת אומרת? אתה בעצם אומר שיש פה איזשהו שקלול כמותי, שהכמות הכסף שתקבל ודאי דוחה את הנזק הקטן לבריאות שעושות כמה סיגריות. אבל על פניו, האינקומנסורביליות, כן, היעדר מידה משותפת של ה... הדברים האלה לא מאפשר להשוות. גם אם יש המון המון טוב לב אצל אנשים ומעט מאוד מים באוקיינוסים, אני עדיין לא יכול לענות על השאלה מה יש יותר. טוב לב אצל אנשים או מים, זה פשוט שני דברים מסוגים שונים.
אתה לא צריך להשוות אותם, אתה צריך להשוות את רמת המחויבות שלך לשניהם, וזה אפשר. לא, זה אפשר בהחלט.
לא, אם זה שני דברים שונים, אז אתה מדבר על המחויבות, אתה רק מדלג על הבעיה, אתה לא פותר.
למה? כמות המחויבות שלי לכל אחד, זה כמה אינטרס שלי אני צריך להקריב בשביל למלא אחרי כל אחד מהם. אני לא צריך למדוד את ה...
אז חזרת למידה, עוד פעם. אז חזרת למידה של...
כן, אבל לא צריך להשוות את ה... אוקיי.
אתה כן משווה, אתה משווה דרך כמה יחידות אינטרס אתה מקריב.
כן.
כל דבר אתה טוען שיש קנה מידה שעליו אני יכול למשקל ערכים. זה בא לידי ביטוי בכמה אינטרס אני חייב להקריב בשביל זה, בסדר? זה, בעצם אני חושב שזה מחזיר אותנו לשאלת הטוב, שדיברתי עליה קודם. השאלה היא כמה טוב זה. כמה טוב זה פיקוח נפש או כמה טוב זה שמירת שבת. אני אומר, זה עם מספר יחידות טוב גדול יותר מאשר זה. ולכן למרות שזה לא משרת, שוב, אני יכול מתרגם בעצם את מה שאתה אמרת קודם, בנימין, למרות שזה לא משרת שום דבר, ובזה אני מסכים עם ליבוביץ', כי הטוב הוא לא ערך יותר יסודי שהדברים האחרים משרתים אותו. אבל זה לא אומר שאין יחידה שאיתה אפשר למדוד את התוקף או את העוצמה, את החשיבות של הערכים השונים, בכמה טוב יש בכל אחד מהם. אז אני בונה סולם ערכים. איך אני יודע את זה? כמו שאני יודע את הערכים עצמם, כמו אמרת קודם. אז זה צץ, אני לא יודע להגיד את זה אולי במילים, אבל אני מרגיש את זה, אני מבין שככה זאת המידה הנכונה לכל ערך. אני אגיד רק יותר מזה, אם באמת מבינים שהערכים הם אינקומנסורביליים באמת, זאת אומרת שאין באמת שום מידה מזה כמו טוב לב ומים באוקיינוס, אז גם לימוד מפסוק לא היה יכול לפתור את הבעיה. כי אם היה פסוק שהיה אומר לי, תראה, יש יותר טוב לב מאשר מים באוקיינוסים, זה לא היה עוזר לי כלום, בגלל ש... פסוק יכול לעזור לי במקום שישנה תשובה, אני לא מספיק חכם כדי לדעת מהי התשובה. אז הפסוק בא ואומר לי, זאת התשובה. אבל במקום שבו אין תשובה, באופן מהותי, לא שאני לא מספיק חכם כדי לדעת אותה, אין תשובה כי השאלה היא חסרת מובן. אז שום פסוק לא יכול לחדש לי את זה. אז ברגע שאני מכריע שאלה כזאת, או מסברה, או מפסוק, אני בעצם אומר שיש לה איזושהי תשובה, גם אם אני לא יודע אותה. עכשיו צריך לחפש פסוקים, סברות, מה שלא יהיה. אבל ההנחה בקונפליקט כזה, זה שישנה תשובה, כי אחרת אין טעם לחפש סברות ופסוקים. לכן כל הבירור הזה מניח, שזה לא נכון שיש פה אינקומנסורביליות, שיש פה היעדר מידה משותפת, לערכים שביניהם אני מתלבט. עוד משפט אחד, על הקונפליקט הזה בין ערך חיים לבין מצוות ואיסורים, השאלה איך להתייחס לסוג הזה של הקונפליקטים. האם זה קונפליקט בין מוסר להלכה, זה קונפליקט בין עיקרון הלכתי אחד לעיקרון הלכתי אחר, אולי אפילו זה קונפליקט מוסרי, כי גם קיום ההלכה בעצם יש לו איזשהו ערך מוסרי, או תועלת מוסרית, או איך שלא תגדירו את זה. זו שאלה לא כל כך פשוטה, היא כמובן תלויה בתפיסות שלכם, איך אתם מבינים מה זאת הלכה, ומה היחס בינה לבין מוסר, מה היא באה להשיג, וכולי, אבל בהנחה, שזו ההנחה שאני חושב שהיא נכונה, שמוסר והלכה אלה שתי קטגוריות שונות, זרות אפילו הייתי אומר, אז בעצם יש מקום לומר שפה מדובר בעצם באיזשהו סוג של קונפליקט בין עיקרון מוסרי, ערך החיים, לבין עיקרון הלכתי, שמירת שבת, יום כיפור, מאכלות אסורות, דברים מן הסוג הזה. וזה נראה עוד יותר אינקומנסורבילי מאשר מאשר קונפליקט בתוך המוסר, או בתוך ההלכה. כי בעצם זה בכלל מדבר איתי על שתי ספרות מושגיות שונות, הספרה המוסרית והספרה ההלכתית. אבל כמו שאמרתי קודם, עובדה שאנחנו תורכים לברר ומאמינים שיש תשובה גם לשאלות מן הסוג הזה, בעצם אומרת שאנחנו מניחים במובלע שקיימת תשובה, גם אם אנחנו לא יודעים אותה. עכשיו צריך לחפור ולחפש מהי, אבל קיימת פה תשובה, זאת אומרת, אפילו האינקומנסורביליות הקיצונית הזאת, בין מוסר לבין הלכה, לא שני ערכי מוסר או שני ערכים הלכתיים, אלא בין ערך מוסרי לערך הלכתי, גם שם בעצם בבסיס יש איזושהי מידה משותפת.
אני לא חושב שיש מישהו שמצפה לתשובה על זה, אני לא רואה פה קונפליקט, כאילו, ברור לי שזה ההלכה אומרת וזה המוסר אומר, זה לא...
לא, ועדיין השאלה היא מה לעשות.
מה לעשות, מה ראוי לעשות, זאת שאלה מוסרית פרופר.
למה שאלה מוסרית?
כי זו שאלה מוסרית, מה ראוי, המילים...
לא מסכים.
מה ההלכה אומרת לעשות? א', מה המוסר? ב', מה ראוי לעשות, זאת שאלה מוסרית. מה ההלכה?
מה פתאום? מה פתאום? זה בדיוק כמו שזה לא יכולה להיות שאלה הלכתית, זה גם לא יכולה להיות שאלה מוסרית.
מה?
זה כמו שזה לא יכולה להיות שאלה הלכתית, זה גם לא יכולה להיות שאלה מוסרית. כי אם אתה דן בקונפליקט בין מוסר לבין הלכה, השופט צריך להיות מישהו שהוא לא מוסר ולא הלכה. לא, משהו יותר יסודי.
לא, בשאלה של, שאלה איך לפעול זה אף פעם לא שאלה הלכתית. ההלכה אומרת מה לעשות,
לא
ואם אני
לא מחליט לעשות ככה או לא. לא, אמרתי זאת לא שאלה מוסרית. לא אמרתי זאת שאלה הלכתית.
אז אני חושב שזה מה שנשאר פה.
לא, לא, אני טוען שזה מה שאני רוצה לטעון. אני טוען שכמו שעשינו את הטוב כקנה מידה בסיסי שמשותף לכל הערכים, יש איזשהו קנה מידה יותר יסודי, שכנראה משותף לכל סוגי הערכים, כולל ערכים הלכתיים וערכי מוסר, אפשר לקרוא לזה מידת הראויות, אני לא יודע איך שתקראו שזה מילים, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
בסדר, זה מוסר, הקטגוריה כבר קיימת. לא, לא, אני לא חושב. אני לא יודע למה צריכים להמציא משהו חדש.
זה לא נכון, ההלכה לא באה לשרת את המוסר.
מי אמר שבא, היא לא באה לשרת את המוסר.
אתה לא יכול למדוד את ההלכה.
לא, המחויבות שלי להלכה זה עניין
מוסר. לא, היא גם לא מוסר, לא, היא לא מוסר.
בלי המוסר, בלי המוסר אין לי שום סיבה לעשות את זה.
לא, זה אמרתי, זה קשור לתפיסות לגבי ההלכה, אני לא מסכים. המחויבות שלי להלכה לא נובעת.
לא, לא אכפת לי שההלכה אומרת דברים לא מוסריים לעשות, אבל...
לא, לא, המחויבות שלי להלכה לא נובעת ממוסר. בעיניי לא נובעת ממוסר.
לא, המילה מחויבות, אנחנו מקבלים מחויבות מוסרית.
שזה המוסר. טוב, אבל זה כבר באמת לוקח אותנו למחוזות רחוקים יותר.
לא, לא ברור לי המילים מת בהקשר הזה.
אוקיי. אופן, הנקודה היא שההנחה של הבירור הזה, זה שישנו איזשהו סולם, שעליו אנחנו יכולים לסדר גם ערכי מוסר וערכים הלכתיים, תהיה אשר תהיה תפיסתכם. אם אתם את הכל מעמידים על מוסר, אז אין בעיה, אז כמובן אני לא צריך להוסיף את התוספת הזאת. אני מוסיף את התוספת הזאת לשיטתי, שלשיטתי גם מחויבות להלכה היא זרה לעקרונות מוסריים, היא לא קשורה למוסר. ועדיין אני אומר, יש בסיס מופשט, תיאורטי, לעשות דירוג בין ערכים הלכתיים לבין ערכים מוסריים. וזה בעצם, לכאורה, זה בעצם הדיון בסוגיה כאן. והנקודה הזאת, אפשר לקרוא לזה למשל, אולי באמת לעיקרון הכללי הזה, רצון השם. כי רצון השם בא לידי ביטוי גם בהלכה, אבל לא רק בה. יש עקרונות מוסריים שלא נכנסים להלכה, יש עקרונות הלכתיים שלא שייכים למוסר, והקדוש ברוך הוא רוצה שאני גם אהיה מחויב להלכה וגם אהיה מחויב למוסר. אז מבחינתי רצון השם זה אולי אחד השמות האפשריים לראויות הזאת שדיברתי עליה קודם, או למידת הטוב במרכאות, אבל לא טוב בהקשר המוסרי, אלא טוב בהקשר הערכי הכללי. אוקיי? שבעצם מחבר את כל הדברים האלה, ואני שואל עד כמה רצון השם בזה לעומת זה, והסולם שעליו אני תולה את הערכים האלה זה הסולם של רצון השם, לא הסולם של המוסר וגם לא הסולם של ההלכה, ובסולם הזה נתלים כל הערכים, גם ערכי מוסר וגם ערכים הלכתיים, וכיוון שזה רצון השם, אז סביר מאוד לחפש את זה בתורה, גם אם התשובה אולי לא תהיה הלכתית, כי אם התשובה היא הלכתית זה לכאורה לא פותר את הבעיה, אבל עדיין יש מקום לחפש את זה בתורה. אולי עוד משפט אחד אני אגיד על זה, שכשהסוגיה מביאה את וחי בהם, הערתי את זה קודם, כשהסוגיה מביאה את וחי בהם, היא בעצם מכניסה את ערך החיים לתוך הסל הערכים ההלכתי. כי לכאורה יש פה איזשהו פסוק, אבל אני לא בטוח בזה, כי מוני המצוות, ככל שאני זוכר, לפחות לא מונים את וחי בהם. כמצווה, והם גם לא מונים את ועשית הישר והטוב, למרות שזה גם פסוק שמופיע בתורה, הקדושים תהיו. למה? יש דברים שמופיעים בתורה שהם בהחלט ביטוי לרצון השם, אבל הם לא חלק מההלכה, ולכן במניין המצוות זה לא יופיע. אז העובדה שאנחנו מכניסים את הפסוק של וחי בהם, לא בהכרח אומרת שטעיתי קודם כשאמרתי שזה קונפליקט בין ערך מוסרי לבין ערך הלכתי, כי לכאורה אחרי הפסוק של וחי בהם זה בעצם קונפליקט פנים הלכתי, אז לא, לא בהכרח, הפסוק של וחי בהם בהחלט יכול להוות גילוי של רצון השם, מה ראוי לעשות בקונפליקט בין הלכה לבין מוסר, הגילוי הזה בעצמו הוא לא הלכה, הוא לא יכול להיות הלכה כשהוא מדבר על המעמד של ההלכה מול המעמד של המוסר, או ערך הלכתי מול ערך מוסרי, אז לא סביר שההלכה או הכלי שיכריע את הקונפליקט הזה יהיה כלי הלכתי, כי הרי אני שופט פה את ההלכה מול קטגוריה אחרת, אז לא יכול להיות שההלכה בעצמה תחליט מה המעמדה מול הקטגוריה האחרת, כי אז בעצם הכפפתי את הקטגוריה האחרת גם היא להלכה. אז לכן, אני אומר, כל זה זה כמובן טעון הרחבה גדולה לגבי תפיסות של מוסר והלכה ורצון השם וכולי, אני לא אכנס לכל זה כאן, אבל אני אומר שזאת בעצם התמונה שנוצרת, גם אם אני מקבל, כך זאת תפיסתי האישית, גם אם אני מקבל שיש זהות בין הלכה לבין מוסר, ושהכל נכנס יחד תחת קטגוריה של רצון השם, צריך להבין שבחי בהם, לעומת מצוות או איסורים אחרים, זה לא עקרון דחייה כמו עשה דוחה לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה זה עקרון דחייה בין הלכה להלכה, זה עקרון הלכתי פר אקסלנס. העיקרון של וחי בהם הוא בפשטות לא עיקרון הלכתי, הוא עיקרון מטה-הלכתי, הוא עיקרון שקשור לרצון השם, לא להלכה. כמו, לדוגמה אחרת, כמו עבירה לשמה. הגמרא אומרת, גדולה עבירה לשמה יותר מצווה שלא לשמה, הדוגמה של יעל, אשת חבר הקיני עם סיסרא, שקיימה איתו יחסים, יחסי אישות, בשביל להציל את ישראל או משהו כזה, אין לזה יותר הלכתי, זאת עבירה. אבל בנסיבות ששררו שם, חזל משבחים אותה על זה, זאת עבירה לשמה. עכשיו, ברור שההיתר הזה של עבירה לשמה, או היחס החיובי הזה לעבירה לשמה, לא נובע מזה שזה מותר הלכתי. אני לא מכיר כלל בהלכה שאומר שמתיר לעבור על גילוי עריות. גילוי עריות נדחה בפני כל דבר בעולם, אני לא מכיר סייג הלכתי שמתיר גילוי עריות. אבל בכל זאת חזל תפסו את זה כמעשה שראוי לשבח. אותו דבר עם בנות לוט שם, שמופיעות מיד אחרי זה בסוגיה. לא בהקשר של עבירה לשמה, אבל ההקשר מיד אחרי זה, כאשר אסוציאציה מאוד ברורה. גם שם חזל מאוד משבחים אותם, אולי אנשים לא כך מכירים את זה. למה? אני לא חושב שיש שם אמירה הלכתית. אין אמירה הלכתית שמותר לבת לקיים יחסים עם אבא שלה כדי להביא ילדים לעולם. אין יותר הלכתי כזה, בשום מקום לא תמצאו, לא בשולחן ערוך, לא ברמב״ם, לא בשום מקום אחר. פרט לסוגיית עבירה לשמה, כמובן. כי הסוגיה הזאת היא לא סוגיה הלכתית, היא סוגיה חוץ הלכתית. ישנם מצבים שבהם ההלכה בעצמה עומדת בקונפליקט מול עקרונות שמחוץ עלה, ולא תמיד ההלכה תגבר. לפעמים רצון השם הוא שהעקרונות האחרים יגברו על ההלכה. במקרים קיצוניים, לא משנה כאלה או אחרים, אבל זה מקרים שרצון השם הוא שזה יגבר. יש מקומות שאני יכול ללמוד על רצון השם הזה מתוך פסוקים. לא תמיד זה נכון, אצל בנות לוט למשל, לא בטוח שהם יכולים ללמוד את זה מתוך פסוקים. אבל במקרה של וחי בהם למשל, אז בהחלט יכול להיות שאני יכול ללמוד את זה מתוך פסוקים, כי אחרת תחשבו, צריך להבין שהפסוק של וחי בהם, אז זה מצווה, מצוות עשה. אם זה המצוות עשה, אז עדיין זה לא פתר לי את הבעיה. מי אמר לי שהמצוות עשה? הבאת לי את הפסוק וחי בהם, אוקיי, אבל מי אמר שהעשה של וחי בהם דוחה את האיסורים שהוא רוצה לדחות? זה שהבאת לי פסוק, אז מה? יש לי קונפליקט. לכן סביר אפילו לומר שהפסוק בחי בהם לא הובא כמצוות עשה, הוא הובא כעיקרון מטה הלכתי שהוא לא מורה לי הוראות, הוא הכלל הדחייה בעצמו, זה הפסוק. הפסוק בחי בהם לא מצווה עליי לחיות, אין מצווה לחיות. הפסוק בחי בהם מגלה לי עיקרון מטה הלכתי, איך פותרים קונפליקטים מהסוג הזה. ולכן הוא מדבר ישירות על הקונפליקט, זה לא שאחרי שיש את וחי בהם, אני שואל את עצמי, אוקיי, עכשיו יש את הפסוק של וחי בהם מול החובה לשמור שבת, מי גובר? אני עוד פעם נמצא בקונפליקט, מה עזרת לי? מה עזרת לי? הבאת לי תעשה של וחי בהם מול החובה לשמור שבת, נו, ועכשיו מה אני עושה? לא, הפסוק של וחי בהם הוא לא ערך שעומד נגד השמירת שבת, הפסוק של וחי בהם הוא הכלל שאומר לי שהחיים דוחים את שמירת שבת. כלל, הוא אומר את כלל הדחייה עצמו, הוא לא אומר מצוות עשה. זה פסוק שאומר כלל דחייה. זה לא פסוק שמבטא ערך, זה לא פסוק שאומר כך נכון לעשות. זה פסוק שאומר מה לעשות כשיש קונפליקט. לכן אין מה לשאול אליו, אוקיי, אחרי שיש את הפסוק, אבל מי אמר שהוא דוחה את ה... כן, זה כמו, מזכיר לי, היום אני קצת עם אסוציאציות, אבל מזכיר לי את הגמרא בשבת ב... הגמרא בפר כל כתבי הקודש, כן, היא אומרת שאסור לבנם לחבות שריפה בשבת, גם אם כל ממונו וביתו עולים באש. אבל לא רק זה, אסור לו אפילו להציל דברים מתוך הבית הבוער, פרט למזון שלוש סעודות, בגד וכתבי הקודש. חוץ מזה אסור שום דבר להציל. תחשבו על זה, כל ממונכם עולה באש, כל חייכם אתם הולכים להיות עניים מרודים, להיזקק לצדקה. מה שאתם צריכים לעשות כדי להינצל מזה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. איסור דרבנן להלכה. את לחבות אש שאתה לא צריך את הפחם, כיבוי במקום שאתה לא צריך את הפחם, זה מלאכה שלא צריכה לגוף, היסוד הרבנן. שלא לדבר על הצלת הדברים מתוך הדלקה, בלי לחבות אותה, שזה טרייד הרבנן. זה גזרה דרבנן, שמא תבוא לחבות, שגם הכיבוי בעצמו הוא איסור דרבנן. טרייד הרבנן. עכשיו, אני לא מציל את כל רכושי עלי אדמות, בגלל איזה טרייד הרבנן. עכשיו אני שואל, תגיד לי, אחרי שרבנן אסרו את זה, למה הצורך הגדול של להציל את כל הרכושי לא דוחה את האיסור הזה עצמו של חכמים? מה זה עוזר שהם אסרו? התשובה היא מה שאמרתי קודם. חכמים לא אסרו. זה לא איסור של חכמים שעומד כנגד האינטרס שלי להציל את הממון שלי. חכמים קבעו את ההכרעה בקונפליקט. הם לא הציבו קרן אחרת מול הקרן הזאת בקונפליקט שמתנגשות. עכשיו אתה צריך לקבל החלטות. אלא חכמים קבעו מה הקונפליקט, מה ההכרעה בקונפליקט. זה כלל הכרעה, זה לא שהם הוסיפו עוד איסור להציל דברים מהבית, ועכשיו האיסור הזה עומד כנגד האינטרס שלי להציל את ממוני, ועכשיו אני צריך לשאול מי יותר חשוב, לא, הם לא אמרו שיש איסור להציל דברים מהבית כאיסור שמתמודד מול האינטרס, הם כבר דיברו על ההכרעה, הם אמרו מה נכון להכריע בקונפליקט הזה, עכשיו אתה יכול עדיין לבוא ולהגיד שאני לא שומע בקולם גם לכלל ההכרעה, אבל אני אומר ברמה הלוגית מבחינת צורת החשיבה שלהם, הם קבעו פה כלל הכרעה, הם לא קבעו עוד איסור דרבנן, מה האיסור דרבנן הזה עדיף על מלאכה שאינה צריכה לגופה, שעליה הייתי עובר גם ככה? גם את האיסור דרבנן הזה הייתי עובר עליו בשביל להציל את כל ממוני, אז מה הועלתם? הם רצו לטעון שפה אנחנו אומרים לך איך נכון להכריע, לא שאנחנו שמים עוד משקולת שתכריע את האיסור שעומד מולה, או את האינטרס שעומד מולה. אותו דבר אני אומר שבחי בהם, וחי בהם זה כלל הכרעה, זה לא משהו שבא לשים משקולת כנגד ה... חובה לשמור שבת, והוא מכריע את המשקולת הזאת, אלא זה כלל ההכרעה עצמו.
לא, אבל okay. חי בהם בפשטות זה אפילו לא כלל הכרעה, זה סיוג של המצוות, המצוות ניתנו כדי שתחיה, אז מה שלא, זה לא זה, לא
מצווה. משם לומדים את כלל, כך לומדים מהפסוק הזה את כלל ההכרעה.
כן, אבל זה לא כלל הכרעה, זה כלל שמונע קונפליקטים. לא, הוא בעצם אומר, המצווה היא ניתנה רק במקום שהיא לא מביאה למוות שלה.
אתה כבר לומד את זה כאוטרה, וזה לא כך פשוט, כן. לא כולם מסכימים שזה
לא, אוטרה. לא, ממך שמעתי שהמחלוקת בין אוטרה, שהחקירה לא, של אוטרה
ותחויה. אבל קונספטואלית, לא... נכון, אבל קונספטואלית או פילוסופית זה לא אותו דבר. אין לזה השלכה. נכון. אגב, מישהו נכון. לפני כמה זמן באתר הראה לי השלכה, השלכה אפשרית. אני צריך לזכר עוד פעם מה הוא אמר שם, אני לא זוכר. במקום שבו, נראה שמה שהוא אמר זה, במקום שבו אתה יכול לעשות תחנות לפני שבת כדי לא להיכנס לסיטואציה הזאת. לא תצטרך להיכנס לסיטואציה של חילול שבת. אם זה אוטרה, הטענה שלו שלדעתו גם אין סיבה לעשות את ההכנות האלה. אם זה דחויה, אני לא בטוח בזה אגב, אבל זה
ממש לא בטוח, אבל זה, יש את הגמרא ב, 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 בשבס, פרק שמיני.
כן, רבי עזר דמילה, לא פרק שמיני.
רבי עזר מילה, כן.
תחילי מילה, אם צריך להכין אותם לפני שבת,
הם להכין מראש, וזה לא תלוי שם בשאלה.
מי אמר? זה השאלה.
לא, אני חושב שמסבירים את זה על שני הצדדים.
אני חושב שאפשר אולי להסביר את זה על שני הצדדים, אבל זאת נפקמינה מעניינת כי יכולה להיות נפקמינה.
בסל של יכולים להיות נפקמינה.
לא. שאר הדברים לדעתי הם בכלל לא הגיוניים. פה אני יכול לדחות, זאת אומרת, זה לא חייב להיות, אבל יש היגיון, במובן הזה זה היה חידוש מבחינתי. טוב, אבל זה, כל מקרה, הטענה שלי זה שגם בחי בהם, נכון שלומדים את זה, הרי הפסוק אומר רק בחי בהם, הוא לא אומר כלום. איך אנחנו יודעים את זה כלל הכרעה? אנחנו יודעים את זה מתוך הפרשנות הזאת. זאת אומרת, שאתה מצווה לחיות במצוות ולא למות בהם, ממילא זה אומר לך מה לעשות בקונפליקטים מהסוג הזה. אבל תכלס, אחרי שעשיתי את הפרשנות הזאת, הפסוק הזה בא ללמד אותי מה לעשות בקונפליקט.
לא בא להגיד לי שאני אתה עושה לחיות. לא כמו שאתה אומר, שבחי בהם אומר שבקונפליקט צריכים להכריע ככה. אלא שלא, זאת הגבלה כללית על כל המצוות של התורה, כמו דרכי הדרכי נועם. זה מלמד אותי משהו כללי על כל המצוות. אז זה אומר שלא ייווצר קונפליקט.
נכון.
כי המצוות הן דבר
שמחייר. ההכרעה היא הכרעה של אוטרה, מה זה משנה לך קודם, מה זה משנה?
לא.
אבל ההכרעה היא הכרעה של אוטרה, זה אותר. במקום זה עומד לצד פיקור.
לא, זה לא הכרעה, זה מאפיין את המצוות בצורה כזאת שלא יכול להיווצר הקונפליקט. ככה אני רואה את זה.
אני נמצא בקונפליקט לפני שראיתי את וחי בהם, נכון? זה אתה מסכים.
כי לא הבנת את המצווה של לשמור שבת.
אז הפסוק בחי בהם אומר לי שהקונפליקט הזה או מוכרע או לא קיים, מה שלא תקרא לו, זה לא משנה. אבל הוא בסופו של דבר בא להכריע את הקונפליקט. הוא יכול להכריע את זה, על זה שהוא אומר, תשמע, זה קונפליקט מדומה, זה נובע מטעות שעשית. אבל הוא לא בא להגיד לי, יש מצוות עשה לחיות, והמצוות עשה הזאת דוחה את השמירת שבת. אלא הוא בא להגיד לי מה לעשות בקונפליקט. זה החידוש שלו. אחרת, אם הוא בא להגיד לי שיש מצוות עשה לחיות, עדיין לא הכרעתי את העניין. עדיין, אוקיי, אז יש לי עדיין מצוות עשה. מי אמר שהיא דוחה את השבת? אוקיי, אז בואו נצא לשלוש דקות, כי אנחנו כבר קצת אחרי החצי, אבל נצא לשלוש דקות ולהתאמן ולבוא. אוקיי? אני רואה שהייתה איזו בעיה עם הכישורים, יש איזו בעיה באתר של המכון, אולי זה חלק מהעניין. שלחו עכשיו הודעה שיש כישורים, משהו, שלחו את הכישורים במייל. טוב.
כן, האתר של המכון לא עובד, אז צריך להשיג את הכישורים בדרך אחרת עכשיו.
אוקיי, טוב, בואו נמשיך. אז אני רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה שלנו, אני אעשה את זה יחסית מהר, כי בעצם אני רוצה להסתכל טיפה על היחס בין שתי סוגיות שונות. עוד משפט אחד לפני שאני מתחיל את הדיון הזה, דיברנו גם בסוגיה של חצי שיעור, על זה שמובא שם המקור, כל חלב, כל דהו חלב, וחזיל הסתרופה והסברה. תמיד המשחק הזה בין המקור לבין הסברה, הוא עולה בשני מישורים. מישור אחד זה השאלה, מה הייתי עושה בלי המקור? מה הסברה הבסיסית הייתה לוקחת אותי לעשות? והשאלה השנייה, אחרי שיש את המקור, האם יש בצידו סברה? בדרך כלל אמרתי, כשיש דרשה, הדרשה מלווה בסברה, כי בלי זה לא הייתי יודע מה לדרוש. אז אפשר לשאול מה הסברה שעומדת בבסיס הדרשה, ואפשר לשאול מה הייתה הסברה לולי הדרשה, ומה הייתי עושה בלי הדרשה. שני הדברים האלה בעצם עולים בהקשר של הסוגיה שלנו, כי פה באמת אפשר לשאול, א', מה הייתי עושה אם לא היו שום מקורות? שום דבר, אין התייחסות בתורה, לא מצאתי שום אינדיקציה, מה הייתי אמור לעשות שיש קונפליקט בין ערך החיים לבין מצוות? אפשר לעלות צדדים לכאן ולכאן, לא לגמרי ברור לי אם יש פה תשובה חד משמעית. האינדיקציה לדבר הזה יכולה להיות מה אמור לעשות גוי במצב כזה. כי אם כל החידושים שאנחנו מוצאים כאן, פחות החידושים שמפסוקים, הם לא רלוונטיים ביחס לגוי, אז ההלכה לגבי חובת הגוי למסור נפש, או אי חובה למסור נפש, היא בעצם האינדיקציה מהו המצב שקיים לפני הפסוקים. את מה הפסוקים באים לשנות, או על מה הם באים להוסיף. עכשיו, אני רוצה לא לדון בזה בעצמי, אלא פשוט לראות מתוך הסוגיות איך הסוגיות ראו את זה, ועל פניו נראה שיש שתי סוגיות שרואות את זה בצורות הפוכות. אז אני מתחיל מתחיל בגמרא שלנו, דף פי בית עמוד א', כן, המשנה, הוא ברא שהאריכה, מאכילים אותה עד שתשיב נפשה. חולה מאכילים אותו על פי בקיעים, אין רופאים, ואם אין שם בקיעים, מאכילים אותו על פי עצמו עד שיאמר די. באופן עקרוני אפשר לאכול כשיש פיקוח נפש, זה מה שחשוב לענייננו. אז הגמרא שם אומרת ככה, תנו רבנן, הוא ברא שהאריכה בשר קודש או בשר חזיר, כן, ונכנסה ככה לאיזשהו קיצור, היא חייבת את זה, שכחתי את הברכה לי המילה.
בולמוס,
כן, בדיוק. היא תפסה איזה בולמוס כזה, אז תוכבים לקוש ברוטב ומניחים על פיה, אם התיישבה דעתה מוטב, ואם לאו מאכילים אותו רוטב עצמה, אם התיישבה דעתה מוטב, ואם לאו מאכילים אותה שומן עצמו, כל זה כמובן רמות של האיסור, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, חוץ מעבודה זרה וגילוי הריות וספיחות דמים. את זה מביאה, הברייתא הזאת מביאה הגמרא ביחס למשנה, שראינו למעלה. אז יש, כל הדברים בעצם לא עומדים בפני פיקוח נפש, חוץ מעבודה זרה גילוי הריות ושפיכות דמים. עכשיו, הגמרא מתחילה לדון במקורות לשלושת הדברים האלה. עבודה זרה גילוי הריות ושפיכות דמים. עבודה זרה מנלן וכו', עוד רגע נראה. מה ההנחה של הגמרא? מפה נראה שההנחה של הגמרא היא, זה שאת כל התורה כולה דוחים בפני פיקוח נפש, זה ברור, זה לא צריך מקור. צריך מקור, למה בשלוש עבירות החמורות זה לא נדחה. אז לכאורה, אם הייתי קורא את הסוגיה הזאת כפשוטה, לבדה, זאת אומרת, הייתי מבין שהסברה הראשונית, לפני שמתחילים לשחק עם מקורות, זה שכל איסורי התורה נדחים בפני פיקוח נפש, כולל שלוש החמורות. יש שלושה מקורות שמלמדים אותי שבשלוש החמורות יש החרגה. זה לא נדחה בפני פיקוח נפש. אבל הסברה הראשונית היא שהכל נדחה בפני פיקוח נפש. ככה לכאורה עולה מהגמרא כאן. עכשיו הגמרא מביאה שלושת המקורות, ואומר את עבודה זרה מנהלן, בתניא רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודך, נאמר בכל מאודך, למה נאמר בכל נפשך, אם יש לך אדם שגופו חביב אליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך, אם יש לך אדם שממונו חביב אליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודך. אז זה המקור לעבודה זרה. גילוי עריות, את זה כמובן כולם קושרים לקידוש השם. בכל נפשך ובכל מאודך, הכוונה זה בגלל קידוש השם. נגיע לזה בהמשך להערה הזאת. גילוי עריות ושפיכות דמים מנהלה, דתניה. רבי אומר, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. וכי מה העניין למדנו מרוצח לנערה המאורסה, אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשה, בנפשו, אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. מה רוצח יארג ועל יעבור, אף נערה המאורסה יארג ועל יעבור. אוקיי? אז לומדים, אנחנו עוד נדבר, אני מקווה שעוד נדבר על זה, על היחס בין רוצח לנערה מאורסה, מי המקור ומי הנלמד, מי המלמד ומי הנלמד פה, זה מאוד לא ברור, יש פה שני דינים שונים דרך אגב, דין רודף ודין יארג ועל יעבור. שניהם נלמדים מאותו הקשר, רק לא ברור בכל אחד משניהם, מי המקור המלמד ומי ההקשר הנלמד, האם מנערה לרוצח או מרוצח לנערה, אז נדבר עוד על זה. כל מקרה אבל לומדים את זה מכאן. ורוצח גופי מנהלן, סבראי, דאוד עתה לקמי דרבה, אמר לי מרי דוראי, קטלי לפלניה, וילה קטילנה לך, אמר לי, ניקת לך ולא תיקטול, בי חזית דדם הדידך סומקפי, דילמה דם הדאוגה וסומקפי. אז זה לומדים מסברה, שהדם שלך לא יותר אדום מהדם של השני, לכן אסור לך להרוג אותו כדי להינצל. אוקיי? בכל מקרה, מה שיוצא פה מהסוגיה, זה שצריך מקורות כדי להגיד לי שמשהו לא נדחה בפני פיקוח נפש. זאת אומרת, ההנחה הראשונית, ככה לפחות נראה מהסוגיה, ההנחה הראשונית היא שלולי המקורות הכל נדחה בפני פיקוח נפש. רק המקורות לגבי שלושת הדברים האלה עוצרים אותי. אחד מהם זה סברה, אחד זה פסוק, אחד זה קידוש השם, לא משנה, אבל אלה שלושת המקורות. זה מצד אחד. מצד שני, בסוגיה בדף פ"ה, וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי עזר בן עזר המהלכין בדרך, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי עזר בן עזר המהלכין אחריהם. נשאלה שאלה זו בפניהם, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת? כמובן, לאו דווקא שבת, הכוונה לכל האיסורים. נענה רבי ישמעאל ואמר, אם במחתרת ימצא הגנב, ומה זה שספק על ממון בה, ספק על נפשות בה, ושפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, ניתן להצילו בנפשו, קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת, אפשר להיכנס לכל מקור כזה, אני לא אכנס לפרטים, רבי עקיבא אמר, וכי הזה דיש על רעהו, מי מזבחי תיקחנו למות, וכן הלאה, נענה רבי עזר ואמר, ומה מילה שיחה 248, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שבתותי תשמור, הוא יכול הכל, אח, חילק, שלפעמים לא שומרים שבת, אלא חיילים שבת. רבי יונתן בן יוסף אמר, כי קודש היא לכם, אם מסורה בידכם, לא אתם מסורים בידה. זה חמישה מקורות תנאיים ראשונים. עכשיו באים שני מקורות, שהם בעצם בסופו של דבר נשארים, גם, לכאורה נשארים גם למסקנה. רבי שאול למנסיה עדיין טענה, אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, אמרה תורה חייל לב שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, יבא יתם, כן הוא אמורה, אם הייתי שם בדיון בין התנאים, אבא אמינא, דידי עדיפה מדיד הוא, לחי בהם ולא שימות בהם, יש לי מקור יותר טוב מכולם. ואז הגמרא עושה צריכותא, למה צריך את כל המקורות, או מה לא טוב בכל המקורות, מה יותר טוב במקור של שמואל, לעומת המקורות שלהם. בסופו של דבר, אמר רבא לחולו איתלו פירחה, בר מדי שמואל דליתלי פירחה. דרבי ישמעאל, דילמה כדרבא, דאמר רבא, מה איתם ודמחתר, לא משנה, יש לו כל מיני פירחות, הוא אומר, כאן בסוף, אחרי שהוא מביא את הפירחות הספציפיות, הוא אומר, ואשכחן ודאי ספק מנהלה, וכולו אשכחן ודאי ספק מנהלה, כאילו על כל המקורות שהובאו עד כאן, אפשר לפרוך שהמקורות האלה מלמדים אותי שוודאי פיקוח נפש תוך השבת, אבל הם לא מלמדים שספק פיקוח נפש תוך השבת. אומרת הגמרא, ודשמואל ודאי לית לפירחו. חוץ משמואל, המקור של שמואל וחי בהם ולא שימות בהם, הוא מתיר גם על ספק פיקוח נפש. ככה הגמרא מבינה, אפשר לדון למה, אבל ככה הגמרא מבינה, ואז היא משבחת את המקור של שמואל. טוב, יש פה כמה נקודות. א', בגמרא הזאת לכאורה נראה הפוך מהגמרא שלנו. בגמרא הזאת נראה שההנחה הפשוטה היא שלולי המקורות, פיקוח נפש לא דוחה שבת. צריך מקורות שונים, לא משנה איזה, כדי להגיד שכן. עוד פעם, לא דוחה שבת, אלא כל האיסורים כמובן, העובדה שהמקורות לא עוסקים דווקא בשבת, אבל שזה דוחה איסורים. מכאן נראה הפוך מאשר בסוגיה, בסוגיה שלנו נראה שברירת המחדל היא שערך החיים גובר, חוץ משלוש עבירות החמורות. בסוגיה הזאת נראה שברירת המחדל היא שערך החיים נדחה בפני כל איסור, אחרי שהבאנו מקורות, אז לא, מה צריך מקורות בשביל להגיד שלא. אבל העסק הזה לא כל כך פשוט. למה? קודם כל מתוך הסוגיה עצמה. אני אעיר שתי הערות על הסוגיה. א', הגמרא אומרת לכל המקורות שמביאים, יש, קודם כל, אולי לפני כן, הניסוח של השאלה, מניין לפיקוח נפש שהוא דוחה את השבת? הגמרא לא שואלת, פיקוח נפש כנגד שבת מהו? זה לא ניסוח השאלה. הגמרא ברור שפיקוח נפש דוחה את השבת, היא רק שואלת מה המקור לזה. אז זה כבר שם הערת הזרה על מה שאמרתי קודם. כי איכשהו היה נראה שהגמרא זה היה ברור גם בלי מקורות. אמנם נכון שזה לא מוחק את כל מה שאמרתי קודם. כי אם באמת זה היה ברור מסברה וזהו, אז מי אמר, אז למה להביא את המיניים? אז הסברה אומרת את זה, נקודה. למה צריך מקורות? למה הגמרא מניחה שצריכים להיות מקורות? סברה אומרת את זה ומספיק, למה לקרוא סברה הוא? לא, אתה יכול להגיד שזה רק איזה להגדיל תורה ולהאדירה, בעצם אני יודע את זה מסברה, בוא נראה אם אנחנו מוצאים גם מקור. הגמרא אומרת, כן מוצאים מקור, לא מוצאים מקור. קצת חיזוק לדבר, הגמרא אומרת שעל כל המקורות חוץ מזה של שמואל, יש פרחה, שמלמדים אותי על ודאי פיקוח נפש, אבל על ספק פיקוח נפש אני לא יכול ללמוד מהם. בסדר, אז ודאי פיקוח נפש נדחה, בספק פיקוח נפש לא נדחה. למה זה פירחה? הגמרא ידעה מראש את השורה התחתונה. הגמרא ידעה שוודאי פיקוח נפש דוחה שבת, וגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. והיא מחפשת מקורות. מקורות שלא ייתנו לה את מה שהיא רוצה, הם לא שווים, זה פירחה. זאת אומרת שההלכה הזאת, לא הגמרא פה לא באמת עוסקת במקורות שמהם הוצאנו את ההלכה הזאת. את ההלכה הזאת ידענו עוד קודם. זה דרש סומך, זה לא דרש יוצר. כי אחרת לא הייתה פה פרחה, זה שלא, אנחנו לא מוצאים את הספק, לא מוצאים את הספק. ספק, לא דוחה. זה תומך במה שאמרתי קודם, שבעצם אנחנו ידענו מראש שפיקוח נפש דוחה שבת, אולי אפילו מסברה. ואנחנו ידענו שגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. אבל אנחנו מחפשים בכל זאת איזשהו מקור להגדיל תורה ולהאדירה או משהו כזה. ובעצם הדרש הוא דרש סומך ולא דרש יוצר. אבל גם כשאני מדבר על דרש סומך, זה לא כל כך פשוט שהמצב הראשוני הוא תולדה של סברה. יש דרש סומך הנציב בקדמת העמק מעריך בעניין הזה, והפירוש, ההקדמה שלו לפירוש על, 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 על השאילתות, ונעמק שאלה. אז ההקדמה, ההקדמה מאוד ארוכה, נקראת קדמת העמק. ושם יש לו עוד הקדמות קדמת העמק. בכל אופן, אז שם הוא מדבר בין היתר על זה, והוא אומר, הוא מדבר שם למשל על הביטוי גמרא גמירא לה. לפי רש"י, בכל מקום שהגמרא אומרת גמרא גמירא לה, רש"י אומר הלכה למשה מסיני. גמרא גמירא לה, כמובן זה מסורת, זה הלכה למשה מסיני. אבל ברמב"ם הוא מוכיח, הנציב, שגמרא גמירא לה זה מסורת קדומה, לאו דווקא הלכה למשה מסיני. מה הכוונה מסורת קדומה? הכוונה שחכמים באיזשהו דור קודם הוציאו את ההלכה הזאת, בכל זאת מדרשה, מסורת, מה שלא יהיה, מסורה, או מסורת מסיני, אני לא יודע, איבדתי את, אני זוכר את ההלכה, אני יודע שזאת ההלכה, אבל אני לא יודע מה היה המקור שממנו הם הוציאו אותה. ואז מתחיל דיון שמחפש דרשה או מקור שיבסס את אותה הלכה שבאה אליי במסורת. אבל תשימו לב, הדיון הזה הוא דיון שמנסה לשחזר את מה שעשו הדורות הראשונים. זה לא דרש סומך. באופן המהותי זה דרש יוצר, זה לא דרש סומך. כי רק אני לא זוכר איך חכמים יצרו את ההלכה כשהם יצרו אותה. אז אני מנסה לחפש בעצמי. אבל זה לא אומר שההלכה הזאת היא הלכה שיסודה בסברה, או שהיא הלכה למשה מסיני. זה הלכה שנוצרה על ידי דור קודם, ואני לא יודע מאיפה היא נוצרה, אז אני מנסה לשחזר איך היא נוצרה, או מאיפה היא נוצרה. אותו דבר אני אומר כאן, יכול להיות שחכמים הבינו, ידעו שההלכה היא שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל זה לא אומר שזה הלכה למשה מסיני, וזה גם לא אומר שזאת סברה. זה רק אומר שההלכה ידועה. ועכשיו אנחנו מחפשים מה המקור ששימש את חכמים הקדומים כשהם הוציאו את ההלכה הזו. וכיוון שאני יודע שהם הוציאו הלכה שגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת, אז כל מקור שלא ייתן לי שגם ספק דוחה שבת, הוא כנראה לא היה המקור שלהם. ואז זה אומר שבגמרא פה לא בהכרח יוצא שהסברה אומרת שפיקוח נפש דוחה שבת. בהחלט ייתכן שצריך מקור, זה אפילו יותר סביר ללמוד ככה, אחרת באמת זה סתם פלפול להגדיל תורה ולהאדירה, אחרת מה זה מנהל, אם זה יוצא מסברה, אז יש לי את הסברה, למה צריך לעשות פלפולים על פסוקים, וצריכות עוד, ושלי טוב משלהם, וכל מיני דברים כאלה, אז זה משחקים, אז לכן יותר סביר, עוד פעם לא הכרחי, אבל יותר סביר לומר, שבאמת זה לא יוצא מסברה, זה יוצא מפסוקים, ומצד הסברה באמת הייתי אומר שפיקוח נפש לא דוחה שבת, אפילו ודאי פיקוח נפש, לא רק ספק. והפסוקים באים להגיד לי שבכל זאת זה דוחה. ואם זה באמת כך, אז המסקנה יוצאת הפוכה ממה שיוצא מהסוגיה שלנו. כי בסוגיה שלנו יוצא שההנחת היסוד היא שפיקוח נפש דוחה הכל. חוץ משלוש עבירות החמורות שלהם יש לי מקור מיוחד. והסוגיה שם מניחה שפיקוח נפש לא דוחה כלום, רק בגלל שיש מקור אז הוא דוחה. אז זה עכשיו יכול להקרים, למשל, מה שאמרתי קודם, על הפקמינה תהיה, מה יהיה בגוי? בגוי לא נאמר כל המקורות האלה, ולא נאמר שלוש עבירות החמורות, ולא נאמר שום דבר כזה. אז כמה שאלה היא, מה גוי אמור לעשות במצוות שרלוונטיות אליו? במקום שבו הוא צריך למסור נפש כדי לא לעבור על איסור. האם הוא צריך למסור את הנפש או לא? כל איסור, לא בכל שלוש עבירות החמורות. אז לפי מה שיוצא מהסוגיה שלנו, נראה שלא. כי הסברה הפשוטה אומרת שערך החיים גובר על הכל. ושלוש עבירות החמורות זה חידוש שהתחדש ביחס לישראל, לא ביחס לגוי. אז אצל הגוי נשארת הסברה הרגילה, שהוא לא אמור למסור את נפשו על כלום. לפי הסוגיה בדף פי, יוצא הפוך. רק מכוח המקור אנחנו אומרים שפיקוח נפש דוחה שבת ודוחה איסורים. בלי שיש מקור, ולגוי הרי אין מקורות, אז הוא היה צריך למסור את נפשו על כל דבר. ותגמרה בסנדרין בדף עין ד' שואלת, גוי, מהו בקידוש השם? בנוח, מהו בקידוש השם? והראשונים מבינים שהכוונה, מהו למסור את נפשו בדיוק במקום כזה, עבירה דורשת ממנו מסירת נפש, זה הכוונה, מהו בקידוש השם. לכאורה, השאלה של הגמרא שם בסנהדרין, היא בעצם השאלה, איזה משתי הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן, היא העיקרית. איזה מהסוגיות האלה היא להלכה, ושזה נפקמינה לגבי גוי למשל, עוד לתת לזה עוד נפקמינה, אבל ושזה נפקמינה לגבי גוי. עוד, אני אעיר עוד הערה, רק להציב את שתי הסוגיות אחת מול השנייה. עוד הערה שקצת קשורה למבושת שנתתי קודם, לכאורה שני המקורות שנשארים, כמו שאמרתי כשקראתי את הגמרא, נשארים למסקנה ולא נדחו, זה רב שמעון בן מנסיה ושמואל. עכשיו תגידו, הרב שמעון בן מנסיה כן נדחה, כי הרי כתוב שהוא לא מביא את דין הספק, הוא רק את דין הוודאי. אז קודם כל זה לא דוחה אותו, רק אומר שהוא מקור לוודאי פיקוח נפש, לספק פיקוח נפש רק שמואל אומר. זה לא אומר שהמקור שלו לא טוב, בוודאי פיקוח נפש. ובאמת הגמרא בשבת, בקוף נון א', הגמרא מדברת שם על תינוק בן יומו, האם מחללים עליו שבת? הרי הוא לא מקיים מצוות, הוא לא מקיים שבתות הרבה כרגע, הוא לא, בעצם לא מקיים שבתות הרבה, זה עוד דיון, הוא יקיים שבתות הרבה, הוא לא חי בהן, אז הוא כרגע לא מקיים את המצוות. הגמרא שם באמת אומרת שמחללים שבת כדי להציל ילד שהוא תינוק בן יומו, בגלל חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זה המקור שהיא מביאה. כמשיחה לפי תומה, היא לא עושה דיון איזה מהמקורות רלוונטי, אבל המקור שהיא מביאה זה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אז מסבירים פה כמה אחרונים שזה לא במקרה. כיוון שהפסוק של וחי בהם כנראה לא שייך לקטן. הקטן לא חי בהם, הוא לא מקיים מצוות. אבל זה נכון שאתה תרוויח שבתות הרבה שהוא ישמור בעתיד, אם אתה תחלל עליו שבת אחת. לכן לגבי הקטן, החובה או היתר או החובה לחלל שבת כדי להציל אותו, זה יוצא מרבי שמעון למנסיה ולא משמואל. אגב, זה מעניין כי זאת פרחה על שמואל. מה הייתה יכולה להביא את זה בתור פרחה על שמואל, שדווקא משאירה את רבי שמעון במנסיה בתוקף. בכל מקרה, אבל רואים בגמרא, המקור של רבי שמעון במנסיה באמת מובל להלכה, הוא לא נדחה. שאלה מעניינת היא מה קורה עם ספק פיקוח נפש של קטן בן יומו. לפי האחרונים האלה לא מחללים שבת הזה. כי מצד וחי בהם זה לא שייך בקטן בן יומו. לחלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, לא שייך בספק, כמו שאומרת הגמרא שלנו. אז בספק פיקוח נפש של קטן בן יומו, לכאורה, לפי הדיוק הזה, צריך לצאת שלא מחללים. לא יודע כמה פוסקים יגידו דבר כזה. בכל מקרה, אבל מה שאני רק רוצה לומר, זה ששני המקורות האלה, גם של רבי שמעון למנסיה וגם של שמואל, הם כנראה לא סותרים. כי עובדה ששניהם מובאים להלכה. ובמבט נוסף, כשאנחנו מסתכלים עליהם, נראה לכאורה שהם כן סותרים. ובדיוק באותו הקשר שדיברתי עליו קודם. למה? כי שמואל, כשהוא אומר וחי בהם, כמו שבנימין אמר קודם, איך לומדים מי וחי בהם את מה ששמואל אומר? וחי בהם פירושו, אתה צריך לחיות בקיום המצוות. אם קיום המצוות דורש ממך לא לחיות, למות, אז אין, אז אתה לא צריך לקיים מצוות. זה לא מה שנדרש ממך בשביל לקיים מצוות. אוקיי? זה בעצם אומר שברור שערך החיים הוא עומד מעל הערך של המצוות. במקום שערך המצוות מתנגש בערך החיים, לא נאמרו מצוות. לעומת זאת, אצל רבי שמעון במנסיה, לכאורה כתוב בדיוק הפוך. כל מה שאני מחלל עליו שבת, זה לא כי ערך החיים גובר על שמירת שבת, אלא בגלל שאני מרוויח שבתות הרבה, שהוא ישמור, אם אני אציל את החיים שלו, הוא ישמור הרבה שבתות, ואז יוצא שערך החיים הוא אמצעי לשמירות שבת. וזה ממש הלך מחשבה הפוך לגמרי משמואל. אבל אם זה כך, אז איך זה יכול להיות שהפוסקים מביאים את שני המקורות האלה ביחד? תראו למשל בביאור הלכה, בשין כפתת, סעיף ד', שם מדובר על הצלת חיי שעה. בהצלת חיי שעה, הבעיה שעולה, זה שהוא לא ישמור שבתות הרבה, גם אם תחלל שבת ותציל אותו. אז הוא יחיה עוד יום, עוד יומיים, הוא לא יגיע לשבת הבאה, הוא לא ישמור שבתות הרבה. האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי שעה? אז אומר הביאור הלכה, אף על גב זה לא שייך אחה, הטעם, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, משום דלאו דווקא שבת, הוא הדין שאר מצוות, כמו שכתב המאירי ביום וזה לשונו, אבל פי שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת, שבאותה שעה ישוב בליבו בהתוודא, עד כאן לשונו. מה הוא אומר? חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אין הכוונה דווקא שמירות שבת רבות, הכוונה יקיים מצוות נוספות. אוקיי? למשל, שהוא ישוב ויעשה תשובה ויתוודא, ושזה מספיקה שעה קלה. לא צריך להגיע לשבת הבאה. ולכן המאירי טוען, והביאור הלכה אומר, בעקבות המאירי, לכן מצילים אדם עם חיי שעה, למרות שלא קיים לגביו הסברה של חיי לשבת אחת, גם לשמור שבתות הרבה. אמנם באמת, אומר הביאור הלכה, נראה זה כל זהו לטעם הבעלמה. אבל לדינה לא תלוי כלל במצוות. דאין הטעם דדכינן מצווה אחת בשביל הרבה מצוות, אלא דכינן כל המצוות בשביל חיים של ישראל, וכדי יליף לשמואל מי וחי בהם, כתב הרמב"ם פרק ב' מלכות שבת, שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. וכמו כן לכל עני תנאי, תיאלפה לה ממזבח וממילה וממחתרת, מוכרח, דאחיים של אדם כפיד רחמנה. בא מהעיד לחלל שבת אחת. מה הוא מבין? הוא מבין שכל התנאים ושמואל חולקים על רבי שמעון בן מנסיה. הוא מבין כמו שאני תארתי קודם, שלשיטתם החיים זה אמצעי לשמירות שבת. סליחה, לשיטתם החיים הם ערך לעצמו, שגובר על הערך של שמירת שבת או של מצוות ואיסורים. לפי רבי שמעון בן מנסיה, באמת ערך החיים הוא רק אמצעי כדי לשמור שבת. ולכן הוא אומר, אז מה אתה רוצה? רבי שמעון בן מנסיה זה לטעם הבאמה, זה לא להלכה. לא צריך אותו בכלל. פה חיי שעה מצילים, מצילים בגלל שערך החיים הוא כזה, שגם חיי שעה דוחה איסורים. אז אני לא אכפת לי עכשיו אם הוא יתוודא, אם הוא יעשה מצוות אחרות, אם הוא יגיע לשבת הבאה, לא יגיע לשבת הבאה, מה זה משנה? זאת טענת הביאור הלכה. זאת אומרת, הביאור הלכה הבין את המחלוקת בין הלשונות האלה כפשוטה. אבל המאירי מניח לא כך, נכון? המאירי מניח שחלל השבת אחת זה טעם שנשאר להלכה, והוא לא סותרת וחי בהם, שניהם נשארים להלכה. איך להבין את זה? כן, אני אעשה את זה בקצרה, כי הזמן שלנו כבר נגמר. אז אני אומר ככה. הרי, בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהקדמה, יש פה בעיה של אינקומנסורביליות. בעצם יש לי שני ערכים, ערך החיים ושמירת שבת, או איסור, או מה שלא יהיה. אין דרך למדוד אותם אחד מול השני. וכיוון שכך, יש בעיה, איך אני יכול לקבוע מי מהם גובר על השני? נגיד שאין לי מקור, שבשום למנסיה לא מקבל את כל המקורות. וחי בהם, או המקורות של התנאים האחרים. אז מה הוא עושה? רבי שמעון בן מנסיה עושה תרגיל גאוני. מה הוא אומר? הוא אומר, בוא נעקוף את הצורך לבנות סולם ערכים. בעצם מה שאנחנו רוצים זה לבנות סולם ערכים. האם ערך החיים נמצא יותר גבוה מערך השבת, או ערך האיסורים השונים, או יותר נמוך. אוקיי? אז שמואל למשל אומר, הוא נמצא יותר גבוה. אבל רבי שמעון בן מנסיה לא מקבל את זה. זאת אומרת, בוא נעקוף את הצורך בבניית סולם ערכים. איך? פשוט, הרי אם אני אחלל עכשיו שבת, בוא נעשה את החשבון רווח והפסד. או שאני מחלל עכשיו שבת ומציל את החיים שלו או שלא. בוא נראה מה הרווח וההפסד בכל אחת מהאפשרויות. אם אני מחלל שבת עכשיו, אז הפסדתי את השבת הזאת, חיללתי אותה, אבל הרווחתי המון שבתות, והרווחתי גם את החיים. אז הרווח שלי זה חיים, פלוס N מינוס אחד שבתות. N שבתות זה מה שנשאר לו לחיות, שבת אחת הצלתי, כן, כמובן, זה נורא גס, אבל אני רק מדגים את הרעיון. חיים פלוס N מינוס אחת שבתות. אם לא חיללתי שבת, אז הפסדתי את החיים, ולא הרווחתי שום שבת, וגם לא הפסדתי שום שבת. אפס. עכשיו אני שואל, מה יותר גדול? X פלוס N מינוס אחד Y, או אפס? כש-X ו-Y שניהם חיוביים, ו-N גדול מאחד. עבור כל X ו-Y, תמיד שווה לחלל שבת. אתה לא צריך לדרג את X מול Y, את ערך החיים מול ערך השבת. גם אם ערך החיים יותר נמוך מערך השבת, עדיין כדאי לחלל את השבת, כי אתה מרוויח הרבה שבתות. אז יש לך 8 שבתות, שהרווחת, נגיד 9 שבתות, הוא יחיה סך הכל, אחת הפסדת, 8 שבתות הרווחת, ועוד ערך קטן של החיים.
זה אבל זה גם בהנחה שאין גדול אחד.
אתה שומע?
זה גם בהנחה שאין גדול מאחד.
כן, אמרתי, אין גדול מאחד.
לא, אבל אז העניין הזה של חיי שעה, אז הוא לא...
אז זה מה שהוא אומר, לכן המאירי נזקק להגיד שזה לא רק שבתות, אלא כל המצוות, לאו דווקא שבתות, בשביל להרוויח את העין הזה. אז העין הופך להיות רגעים ולא שבועות. אוקיי? אבל ברמה העקרונית, בוא נדבר רגע על שבתות, זאת הטענה. הטענה היא בעצם שרבי שמעון בן מנסיה לא באמת מתכוון לומר שערך החיים הוא בזה שהם אמצעי לשמור שבת. הוא אומר, אני לא יודע לקבוע מה היחס בין ערך החיים לבין שמירות שבת. פשוט לא יודע. מצאתי דרך גאונית לעקוף את הצורך בהכרעה. אני יכול להכריע את הקונפליקט בלי לבנות סולם ערכים, בלי לקבוע אם ערך החיים הוא מעל ערך השבת או מתחת. אז אם זה כך, בהחלט אין סתירה חזיתית בין רבי שמעון בן מנסיה לבין שמואל. שמואל בנה סולם ערכים, רבי שמעון בן מנסיה לא בנה, הוא לא אמר שלא, הוא רק אומר, אני יכול לפתור את זה בלי לבנות סולם ערכים. אם זה כך, צודק המאירי שאין סיבה לומר שהם חולקים אחד על השני.
אבל זה לא בדיוק שהוא פתר את זה, כי זה, השיקול הזה הוא לא שיקול הלכתי.
בסדר, יש הרבה קושיות על השיקול הזה, כי אני מחלל שבת, ושם אני רק מרוויח שבתות שאחרת לא היו מחוללות, רק לא היו...
לא, לא, לא רק זה. בכלל לא עושים שיקולים של רווח והפסד, כשאנחנו מדברים על הלכה.
במקום
אני יכול לעשות הרבה פעמים עבירה ולהרוויח כמה מצוות
במקום אחר. במקום בית ההלכתי, כן עושים שיקולי רווח והפסד. מתברר שכן. ואני מתעקש שזה דיון מטה הלכתי ולא הלכתי.
אני לא יודע כל כך מה ההבדל, אבל בסדר.
זה לא שאני לא מדבר על עשה מול לא תעשה או שיקולים תוך הלכתיים, אלא עקרונות כמו בחי בהם.
באופן כללי, אני מכיר את השאלה למשל, אדם שנמצא בצוהר ונותנים לו, זו שאלה מפורסמת, נותנים לו לקריאת התורה יום אחד. לבחור ראש השנה, או זו שאלה מאוד מפורסמת.
או את מה שקרוב ביותר.
או את מה שקרוב ביותר, כן. אז זה בעצם מה שעומד על הזה, האם אנחנו עושים שיקולים של...
בסדר, אבל שם באמת זה שיקול, שם באמת זה שיקול הלכתי. פה זה לא בדיוק שיקול הלכתי. זה שיקול של ערך החיים מול ערך השבת, וכאן בהחלט יש מקום לחשבון תוצאתי. כן, אני אומר שזה לא אותו דבר כמו החשבון ההלכתי, למרות שגם שם יכולתי להתפקח.
לא, זה מה שאני
מתפלש. אתה תביא לו כן, דווקא בראש השנה, או לא הקרוב ביותר. איפה ה... מקור לזה שזה חייב
להיות קרוב. אני חושב שבכל מקרה, אבל רק לא הבנתי כל כך מה הרווחת מהדבר הזה, בכל מקרה השיקולים, הסברות לא סותרות אחת את השנייה.
למה? כי זה תמיד נכון. והוא הלכה אומר שכן. והוא הלכה טוען שהשם במנסיה רואה את החיים כאמצעי לשמירות שבת.
נכון, אני לא כך מבין למה זה מוכיח. אפילו אם הוא לא היה רואה את זה כאמצעי לשמירות שבת, הוא רק מצביע על זה, שתכלס...
זה שמעתי.
לא, אבל לא צריכים להגיע לזה. בסדר, טוב.
טוב, בואו נעצור כאן, נמשיך ביום ראשון בעזרת השם. אוקיי, להתראות.